Dan l-klot it-kull Iran mit-ħran bi imtsa'uta l-avjan Jutelsat 3B Hot Bird nittan gam li xabbis atar kull Iran ba' internet għalha ktovit barstoday.ir H-E
Dwar ħa elektroniċi l-għanu kulldavidiran@gmail.com għanu nimtsaqim għan barċatot ħa xivratjot bi Instagram Pars Today Hebrew bi Telegram Iran Radio u bi Twitter kulldavidiran. Teot u politika.
Mażnimi Karim, Shalom Rav. Ħammixtar ħaj Israeli ħafetzis eżorijim xonijim bi Surja. Mispar paħmijim bi jom 26 bi Februar. Vi ħatkafot elu ħevi u li mispar ħarugijim u fitzuħim. Mikorot surim difħu xie nishmu bi bokr jom 26 bi Februar pizzuzzim kvedim bi Damesik. Bi attar ħajton ha Surja al-Watan, nixtaf ki ħammixtar ħaj Israeli ta' kaf et izor al-Kiswa bi drom ma'rav ħabira Damesik. Malla tim Israelim ta' su għam bi xmem xozot kunajtara vi dara. Bi toħkax ħifitzitzu ma toseħa krav xil ħammixtar et izor tal l-ħarra bimħoz dara. Bimakbil la ħatkafot ħaqelu reċet għal-mejadin difħa għam għal-knisatam xil ħajjale ħammixtar ħakkovex l-ħfar għajn il-bajda ħammimukkam bitzfon mħoz kunajtara. Ħakkovxim ħaj Israelim għam nħnisu viħavru derħ ħakfar sejda xi baggolan bejna fot dara vi kunajtara. Kmoħen l-tsadħat kifot ħa virjot ħak vedot għal-Damesik u drom Surja tanke ħammixtar ħaj Israeli nifrisu bi rutsuħat ħak vul xil-mħozot dara vi kunajtara. Viħuħot ħak bux nħnisu li ħamma kfarim. Tzva Israel iċxer għethet kifot vitaħan ki ta' kaf matarot tzvajjot bidrom Surja li rabbot mifkadot vi għetarim ħammiħilim tzijud tzvaji. Mażnimi Karim, ħaħet kafot ħaħozrot vi nixnot xil ħammixtar ħaj Israeli negit Surja ħet raħaxu għam bitkufa tox il-Bashar al-Asad, nsiħa l-Mdina li xaħvar. Għamżot ħab pikguħim l-axar nifilat Bashar al-Asad mitbatsaħim bi kallu trox u vnoħut xasrat taqdim. Mitsad iħad ħammixtar ħaj Israeli savur xieħen memxela koħarnetijiet vi ħazaka bi Surja u mitsad xieni ħaxxallitim ħassurim ħaxadaxijim terem ħegivu beritzinut lat kifot ħaj Israeliot. Bejn tajm l-axar nifilat mixtar Asad ħammixtar ħaj Israeli ħiexmid et kull ħaj uħolot ħatzvajjot xil Surja bi ħafatsasot xinimxuħu kamma jamim. ħax elaħi maħen matarotav xil ħammixtar ħaj Israeli bi ħatkafotav ħaxozrot vinixnot ħannuħaxijot negid izorim xonim bi Surja. Nerqeki ħammataraħ ħaxuva bioter xil ħammixtar ħaj Israeli hi l-ħbox xtaħim mi Surja. Mixtar ze xikavax ħalakim mi Surja l-axar nifilat Asad xoter li sappejax ħalakim elu l-xtaħim ħakfuxim. Bejm it-tsawut ħatkafot ħozrot vi nixnot mixtar ze minesse li t-sor paħad vi ħosr bitaħon bi kerv toċveħ ezorijim ħammut kafim kax xieħem jiqalzu laħzov et ezorijim ħallalu. Beħek xer ze biħagvot t-nuot ħaxudot ellu neqlitzu xelik mi toċveħ ħakfarijim li ħitpennot mi batiħem vil vruħ li ezore ħatsafon. Mataran u sefet xil ħammixtar ħaj Israeli hi l-mnuħa miħammem xelaħ s-surit ħaxadaxa li ħekim basis t-tzvaji bidrom ħamdina toħ ħakamat basis t-tzvaji Israeli bi Surja għatzma. Għatkan toħ nit ħaxavu. Mażnimi Karim, Shalom Rav. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב חוקר את הקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים. מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דקוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנוב. בספטמבר שנת 2000 המסע ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקיפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים. חיים שלוו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים, מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000 המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העימותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך 2-3 שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. היו ספקסליות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים, היה כמו ניצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סנו באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממיות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממיות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מי התערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק עצם החלטות הסכם אוסלו. החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים, אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. רג'ה שחדה, עורך דין פלסטיני ידוע ופעיל זכויות האדם, סיפק ניתוח מפורט של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. רג'ה שחדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטינים הראשונים, שנקרא אל-חק. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כי תוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו. עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים, לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נאסרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו, הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוחרמו. ביתר שאת, פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע, הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל, ולייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בקרה זו בוצעה על ידי הישראלים באופן מכוון וגלוי למדי. הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינים. עם התנאים הללו הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן, עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי 7. כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום. פקידים ישראלים ממשיכים היום להצהיר בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. מדיניות הענישה הקולקטיבית לובשת צורות רבות. התערבות צבאית היא הצורה האכזרית והאלימה ביותר שלה. התקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות הן בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין. אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים. הצבא הישראלי, העיתון ג'ורנליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי קובעים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראליים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. המצאי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נכלאו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם ברחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים, הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצפירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. בכיר בתנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, שציין על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה. סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע או מתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראלי דווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יושג הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים. מאזינים יקרים, במקביל לאיום המשטר הישראלי, הודיע חזם קאסם, דובר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, בהצהרה כי יש לנקוט כל צעד למען עתיד עזה באמצעות הסכם לאומי, וכי התנועה לא תאפשר לאף כוח זר להתערב. הצהרה זו פורסמה במצב בו נערכה במצרים פסגת חירום של ראשי מדינות ערביות תחת הכותרת פסגת פלסטין, וראשי המדינות הערבים הדגישו את התנגדותם לעקירה הכפויה של הפלסטינים ואת תמיכתם בשיקום רצועת עזה ואת חשיבות שימור עזה והגדה המערבית תחת ריבונות מאוחדת ומלאה. בהקשר זה הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני הודיע כי תוכן ההצהרה הסופית של פסגת החירום הערבית של ראשי מדינות ערב בקהיר חיובי, אף בד בבד הדגיש כי החלטות אלו אינן עונות לאתגרים שהמשטר הציוני וארצות הברית הטילו על העם הפלסטיני ועל עמדת מדינות ערב. עד כאן תוכנית השבוע.
Thank you.